ערב טוב ומברך לכל הקהל. אנחנו נראה היום בעזרת השם שיחה נפלאה של הרבי, ולפעמים משתמשים במילה נפלאה בתור איזה סופרלטיב, מה שנקרא שם תואר, לפעמים זה קצת בהגזמה, אבל פה זה באמת נפלא ביותר. כל השיחות הן נפלאות, אבל פה יש דבר שהוא פשוט גאונות. מה בכך? עוד פעם אני יכול להגיד, בכל השיחות זה ככה. אז לפעמים שאנחנו אפילו זוכים להבין ולראות פה את הגאונות, ותוך כדי כך אנחנו מתוודעים גם לגדולתו העצומה של הרמב״ם. כמה צריך לדעת איך ללמוד את הרמב״ם, איך הוא שותל רמזים ומקומות שזה לא נראה בכלל, שזה רמז, שזה שייך בכלל, ואיזה עמקות עצומה יש אצלו. לא יאומן. מדברים רמב״ם, ממשה עד משה לא קם כמשה, אבל ידוע שהיו גדולי ישראל שבאמת הרמב״ם היה כל עולמם. יושבים כל הזמן רק לומדים רמב״ם. היום יש להם אפילו כינוי, זה נקרא רמב״מיסטים. כן, רמב״מיסטים.
מומחים
ברמב״ם. הם כמובן יודעים ש"ס, יודעים יום פה, יודעים שולחן ערוך, ודאי. אבל הרמב״ם בשבילה הדבר. בדיוק, נכון, בדיוק. נכון מאוד. אבל הרמב״ם זכה פה למעמד מאוד מיוחד. תראה גם כמה נושאי כלים יש לו. זה גם אומר משהו. וזה באמת, הדברים, כמו שאומרים, יש דברים בגו, בוודאי. ופה דרך השיחה הזאת של הרבי, אפשר לראות פה באמת עד כמה דבריו של הרמב״ם מכוונים ועמוקים מיני מעמקי ים. זה מה שאפשר לראות פה. הרקע לעניין הזה זה פרק כ"ג בספר ויקרא, זה פרק כמובן בפרשת אמור. זה פרק שאפשר לקרוא לו, לפחות לרובו, בשם פרק המועדות. למה? מכיוון שהפרק הזה מדבר את התורה על כל העניינים של מועדות. כן? ממש כל הפרק, מתחילתו ועד סופו, עד פסוק א' עד מ"ג, זה הכל עניינים של מועדות. אז בואו נראה קצת את הסדר שבו התורה נותנת לנו את המועדות. נעבור ככה מלמעלה על הפרק הזה. התורה מתחילה בפסוק הכללי, דבר את בני ישראל ואמרת עליהם מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדי. הנה אתה הולך לקבל עכשיו את הרשימה. הראשון זה שבת. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון נקרא קודש, כל מאכל לא תעשו, שבת היא לאדוני בכל מושבותיכם. פסוק אחד על שבת. אחרי זה, אלה מועדי השם יקראי קודש ותקראו אותם במועדם. לכאורה איזושהי חזרה. ועכשיו הוא מתחיל לדבר על פסח. בחודש הראשון, ב-14 לחודש בין הארבעים, פסח לאדוני. ודבר פה אחרי זה על אכילת מצות. כל מלאכת עבודה וכו'. יש פה 3-4 פסוקים בענייני פסח. אחרי זה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר בני ישראל אמרת אליהם וכו'. והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. יש כאן עניין של קציר העומר והנפת העומר וגם קורבן העומר.
זה
למחרת השבת. למחרת השבת. ויש פה עניין של זה, קלי וכרמל וחרמל וכו'. פה זה העניין של קורבן העומר. אחרי זה, וספרתם לכם למחרת השבת מימות ויחם את עומר התנופה, שבע השבתות מימות תהיינה, זה ספירת העומר. מצוות ספירת העומר. זה נמצא פה. ואחרי זה מופיע עניינים של 50 יום של חג השבועות. ויש פה את העניין של מה שנקרא שתי הלחם, לרתם על הלחם, שבעה כבשים וכו'. יש פה עניין של קורבנות שמביאים יחד איתם, לחם הביקורים, וגם זה חג, ובמאמר מוסגר מופיע שם העניין של לא תחלה פעד שדך, זאת אומרת הלקט שכחה, לא שכחה, אבל פעה ולקט מוזכרים פה ככה במאמר מוסגר, השאלה היא מה זה שייך פה, כן, זה שאלה בפני עצמה. אז הנה טיפלנו כבר גם בחג השבועות, ואחרי זה אנחנו עוברים לחגי תשרי, החודש השביעי. הראשון הוא כמובן ראש השנה. באחד לחודש יהיה לכם שבתון, זיכרון תרוע, מקרא קודש. אחרי זה יום הכיפורים, בעשור לחודש. השביעי הזה יום הכיפורים. מחל לא תעשו, וכו' וכו'. שבת שבתון נילחם, ויניתם את נפשותיכם. עד כאן ענייני חודש תשרי. רגע, ענייני חודש תשרי בתחילתו. עכשיו מופיע חודש תשרי בחציו השני, חג הסוכות. חג הסוכות, יש לנו פה פסוק למדלת, ב-15 החודש השביעי, חג הסוכות, 7 ימים. יש לנו פה כמה פסוקים שמדברים על חג הסוכות. ואחרי זה, על היום השמיני, שזה עצרת. כן? שמיני עצרת. אלה מועדי השם וכו' וכו'. ומכיוון שסוכות זה לא רק עניין של חג, יש פה גם מצוות מיוחדות, אז יש פה את הנושא שהוא לקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, את העניין של ארבעת המינים, ובסוכות תשבו 7 ימים, המצוות הייחודיות של חג הסוכות, למען יהיו דורותיכם, וזה מסיים בפסוק, וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. כל מה שהיה עד עכשיו, זה הקדוש ברוך הוא אמר למשה להגיד, והוא אומר, ואיך אנחנו רואים פה את הסדר של כל המועדות, זה כמובן הסדר הכרונולוגי, מניסן בתוך החודש הראשון, עד החג האחרון, שזה למעשה סוף חגי תשרי. כן? כמובן שחנוכה אין פה, כן? זה עוד לא היה, וכנ"ל גם לא פורים. אז למעשה, החגים פה, שלושת הרגלים, מתחילים בניסן ונגמרים בתשרי, עם כל מה שבאמצע. ראינו את קורבן העומר, ספירת העומר, שתי הלחם, כל הדברים האלה היו כאן באמצע. זה הסדר שהתורה סידרה את המועדות, שזה הסדר הפשוט והכרונולוגי. באותו אופן, גם רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, הוא גם סידר את המסכתות באותו אופן. כן? כי אנחנו רואים פה שהדבר הראשון שהתורה מזכירה זה שבת. אז עם מה התחיל סדר מועד? כן? סדר מועד, ומה הוא מתחיל? במסכת שבת. מה הוא ממשיך? במסכת עירובין. כי זה מעין שבת. זה המשך של שבת. מה בא מיד לאחר מכן? פסחים. כן? אחרי זה, שקלים, זה לא שייך, כי זה פורים. אבל אחרי זה מופיע ראש השנה, אחרי זה יום הכיפורים, ואחרי זה מסכת סוכה. אחרי זה ביצה, שזה כבר ענייני יום טוב. כן? אבל ענייני יום כלליים, ענייני יום טוב כלליים, לאו דווקא ליום טוב מסוים. אז מבחינת סדר המסכתות שסידר רבי יהודה הנשיא את המסכתות, זה הסדר בדיוק עוקב, כמו הסדר שבתורה, כלומר הסדר הכרונולוגי. ברמב״ם זה כבר סיפור אחר. הרמב״ם משנה פה לגמרי את הסדר. ביד החזקה. בספר המצוות שלו, תרף נראה. אבל ביד החזקה, בספר זמנים, זה אחד מ-14 הספרים שיש ביד החזקה, יש ספר זמנים, שהרמב״ם כולל שם את כל המצוות, כמו שהוא קרא לזה, כל המצוות שהן בזמנים ידועים, כמו שבת ומועדות. כן? ככה אומר הרמב״ם בהקדמה. שם הוא מסדר את ההלכות באופן שונה לגמרי. בהתחלה, שבת ועירובין. בסדר, זה עוקב באמת כמו המשנה. אבל אחרי זה, הלכות יום הכיפורים. שביתת העשור, זה נקרא ברמב״ם. לפחות שביתת העשור שזה יום הכיפורים. אחרי זה הלכות שביתת יום טוב, אחרי זה חמץ ומצה, שזה פסח, אחרי זה שופר, סוכה ולולב, שזה סוכות, ואחרי זה ראש השנה, כן? במילים אחרות, סדר אחר לגמרי. מה ההיגיון מאחורי הסדר של הרמב״ם? המגיד משנה, בהקדמה לספר הזה, לספר הזמנים של הרמב״ם, אומר בהי לישנה, ואני מקריא ממש כפי שמצטט פה הרבי, קטעים נבחרים מדבריו של המגיד משנה על העניין הזה. למה דווקא הסדר הוא בצורה כזאת? הוא אומר, כי מצוות השבת אמורה בלוחות בפרסום רב, ולהיותה חמורה מן השאר, ולהיות השבת תדיר, ולהיות סיבת מצוותו חידוש העולם, והיא פינה כוללת באמונת תורת משה רבנו עליו השלום. שבת, אנחנו אומרים היום, אין עליה. אחי, מאיפה שאתה לא מסתכל. אני אומר פה כמה נימים. קודם כל, זה כתוב בצורה פרטנית מאוד בעשרת הדיברות. הדיבר שמדבר על השבת הוא הכי פרטני, יותר מכל האחרים. זה בעשרת הדיברות, דגש מיוחד. חוץ מזה, זה הכי תדיר, כל שבוע. לא תלוי בקידוש החודש, לא תלוי בשבוע, זהו, מגיע שבת. דבר שלישי, זה עניין יסודי באמונה. להיות סיבת מצוותו חידוש העולם. כן? זאת אומרת, זה עניין יסודי ביותר. אם מדברים על עניינים יסודיים, זה חייב להיות ראשון. ראשון במעלה. כן? כן? וזה, כמו שהוא אומר, פינה כוללת באמונה תורת משה רבינו עליו השלום. כלומר, שבת זה לא עוד חג, זה יסוד האמונה. לכן מביא את זה בהתחלה. אחרי זה סדר הלכות עירובין, והיא נמשכת אחר הלכות שבת, ועניינה מעין שבת. זה כמו רבי יהודה הנשיא, כך גם הרמב״ם, עירובין מיד אחרי שבת, כי עירובין מדברת, מסרת עירובין, ענייני עירובין, זה מסרת ענייני שבת. קודם זה עירובין, כי זה ספציפית, מדבר על ענייני עירוב חצרות, ועיקר עירוב תחומים, בעיקר. אבל זה ענייני שבת. אז זה ודאי נדבק לשבת, וכו'. אחרי זה מגיע, כן, נזכור, בתורה מגיע פה פסח. אצל הרמב״ם לא. פה מגיע יום הכיפורים. הלכות שביתת העשור. ראוי להקדימם לשאר, להיותו חמור מן השאר, ולהיותו יום כפרה, ולהיות איסור המלאכה בו בשווה עם איסור שבת. איסור עשיית המלאכה ביום כיפור הוא כמו בשבת. האמת היא שזה לא לגמרי. האיסור הוא כמו בשבת, בגלל שבת שבתון. החומרה היא לא. כי ביום כיפורים זה קצת יותר קל. עשיית מלאכה ביום כיפורים היא יותר קלה. למה? מכיוון שהעונש עליה הוא קרת, בעוד שחילול שבת בענייני שבת זה מיטת בית דין. מיטת בית דין. אז בסדר. אז יום הכיפורים זה הבא בתור. אחרי זה הלכות שביתת יום טוב. העקרוניים. היסודות העקרוניים, ההלכות העקרוניות. כן? זה שלושת הרגלים, זה תקף גם לשלושת הרגלים וגם לראש השנה. מה שמקביל בענייני המסכתות למסכת ביצה שמופיעה בסוף, פה זה מופיע בהתחלה. ואחרי זה הלכות חמץ ומצה. זה ענייני פסח. הוא לא קורא לזה הלכות פסח. הרבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, קרא לזה הלכות מסכת פסחים. לא מסכת פסח. אגב, למה מסכת פסחים ולא מסכת פסח? אם יש מסכת ראש השנה, מסכת סוכה, אז למה לא מסכת פסח? או פסח שני, בדיוק. זה אחת הסברות. אמרת בניחוש, כן? אבל נכון, יש שני פסחים. אבל לא, יש עוד כמה סברות בעניין הזה, אבל זה אחד התירוצים. אז רבינו הקדוש קרא לזה מסכת פסחים, הרמב״ם לא מזכיר את המילה פסח, הוא קורא לזה הלכות חמץ ומצה. למה? בסדר? זה נראה. ואחרי זה אמור למגיע אצל הרמב״ם עניינים של ראש השנה, ואחרי זה סוכות. אבל עוד פעם, הרמב״ם לא מדבר לא על ראש השנה ולא על סוכות. הוא קורא לזה הלכות שופר, ולסוכות הוא קורא הלכות סוכה ולולב. לא מזכיר, לא רואה את המילה ראש השנה, כמו שלא הזכיר את המילה פסחים, כמו שלא הזכיר את המילה יום כיפור. הוא קורא לזה הלכות שביטת העשור. מה הפריע לרמב״ם להגיד את הלכות יום הכיפורים? הלכות שביטת העשור. והוא אומר, כל המצוות האלה דינם בחודש השביעי, ומצוות עשה וכו', ואחרי שהוא מפרט את המצוות האלה, שהם המועדים העיקריים בלוח השנה העברי, הוא ממשיך אחרי זה עם עוד כמה הלכות שמשלימות את ספר זמנים של הרמב״ם, שזה שקלים, קידוש החודש, תענית, ואחרי זה הוא עובר למצוות דרבנן, שזה מגילה וחנוכה, שזה מביא ביחד, ובזה הוא למעשה חותם את ספר הזמנים שלו, הרמב״ם. כן? זאת אומרת, ומי שמסביר פה את ההסבר הזה, זה כמו שאמרנו, זה המגיד משנה בהקדמתו לספר הזמנים של הרמב״ם. ואפשר לראות פה את השוני העצום בין הסדר שבו הרמב״ם סידר את המועדים, לבין הסדר שבו התורה סידרה את המועדים, שבעקבותיו הלך גם רבי יהודה הנשיא כשהוא סידר את המסכתות. זה פרק חף ג' בפרשת השבוע, בפרשת אמור. כמו שעברנו עליו בהתחלה מקצה לקצה, היינו את כל המועדים ואת הסדר של כל אחד. מתחיל בשבת, ואחרי זה עובר על כל המועדים מפסח ואילך. מסיים בסוכות, לוח השנה העברי. ככה גם סידר רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, את המסכתות. אבל כשהרמב״ם מגיע לספר לנו את ההלכות בכל המועדים האלה, הוא מסדר את הכל בספר הזמנים שלו, אחד מהספרים של היד החזקה, והופך את הקערה על פיה. לא רק בעניין של השמות, אלא גם הסדר, הוא הפוך לגמרי. מה הביא את הרמב״ם לעשות את זה? זאת השאלה. יש כמה דברים שהרמב״ם לא מתייחס אליהם בכלל בספר הזמנים שלו. תרשו לי לעשות פה, שהכל כבר עשיתי, אבל לחיים על הכוס קפה. כן, אז כבר עשיתי את ה... אז יש כמה דברים שכשאנחנו מסתכלים על ספר הזמנים של הרמב״ם, הם בולטים בהיעדרם. למשל, התורה בפרשתנו, כן, בפרק חף ג' בפרשת אמור, מדבר על זה למשל על ענייני פסח, אז מיד לאחר מכן זה עניין של קציר העומר, ובצמוד אליו קורבן העומר, ואחרי זה ספירת העומר, ואחרי זה חג השבועות. אבל מה זה חג השבועות? זה קורבן שני הלחם, יש שם קורבנות, וכל אורך הדרך יש קורבנות. הרמב"ם לא מזכיר את הקורבנות האלה בכלל, וזה לא תמוה. למה? מכיוון שהרמב"ם מזכיר אותם בנפרד. יש לו ספר העבודה, הוא מזכיר את כל הקורבנות. אבל אם אנחנו מדברים על עצם המועדים, וככה גם הרמב"ם קרא לזה, ספר זמנים, הרמב"ם בלשונו אומר בהקדמה ליד החזקה, זה נקרא ספר זמנים, כי זה מצוות שהן בזמנים ידועים. אז אם ככה, במה כוחם גדול יותר של כל הסיבות והנימוקים שהביא מקודם המגיד משנה, לנמק למה הרמב״ם הפך לגמרי את הסדר, יותר מאשר את ההיגיון האלוקי שהביא את התורה לסדר את זה בסדר אחר, ויותר מזה רבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא שסידר את המסכתות באופן שהוא עוקב אחרי הסדר שבתורה? אז בסדר, אז מגיע המגיד משנה והקדמתו לספר זמנים, הוא אומר, כן, היו לרמב״ם סיבות. בסדר, סיבות יש לכל דבר, אבל אתה רואה שהתורה עשתה את זה בסדר אחר לגמרי, מה אתה הופך? עוד כשאנחנו עושים את ההשוואה בבחינת מצא את ההבדלים בין סדר המועדות על פי הרמב״ם לבין סדר המועדות לפי התורה ועניינים של ומסכתות, אז אפשר לראות למשל שענייני קידוש החודש, הרמב״ם סף בסוף, בסוף בסוף, ממש סוף ספר זמנים, הוא מפרט שם בדיוק את העניין של בדיוק בית דין יושבים וכו' וכו'. כן? אבל התורה, עוד פעם, מקדימה את קידוש החודש ברמז אומנם, לא במפורש, אבל לפני כל המועדים. אלה מועדי השם יקרא קודש, אשר תקראו אותם במועדם. מה זה הכוונה מועדם? בזמן הנכון, על פי קידוש החודש. המועד שבו יקבע בית הדין, שזה א' של החודש, ומכאן נגזר גם מתי יהיה חג הפסח, מתי יהיה סוכות, מתי יהיה שבוע, מתי יהיה ראש השנה. כן? זאת אומרת, התורה נותנת לנו את ההבחנה הברורה הזאת, שכל המועדים תלויים בראש חודש, כבר בהתחלה. ואילו הרמב"ם את כל הנושא של הקידוש חודש, שם ממש ממש בסוף. ופלא נוסף, זה הרי הרמב"ם יודע, ידוע, שיש לו הרי כמה יצירות מופת. היד החזקה, ודאי, זה היצירה הגדולה מכולם. אבל יש לו גם את מניין המצוות. כן, יש גם את מניין המצוות. והרמב״ם נותן שם הפירוט של כל התרי"ג מצוות. והנה, כשהוא נותן שם את הפירוט של כל התרי"ג מצוות ומגיע לחלק של המועדים, אז הוא באמת נותן שם את הפירוט של המועדים לפי הסדר שבתורה. לא לפי הסדר שהוא עצמו כתב. כן? לא לפי הסדר שהוא כתב, לפי הסדר שבתורה. זאת אומרת שהרמב״ם מונה כאן למעשה שני סדרים שונים. פעם אחת הסדר שנמצא במניין המצוות, כן? שאז הסדר הוא, כמו שאנחנו רואים, מתחיל שם השבת, כן? ואחרי זה פסח, שביטת הפסח וספירת העומר, ושבועות וכו'. ובקיצור, עובר לפי הסדר כמו שהמצוות הן בתורה שבכתב, וכמו שכתוב, מועדי השם תקראו אותם במועדה. אז אם ככה, למה הרמב״ם מצא לנכון לסדר פעם אחת את המועדים, כשזה במניין המצוות, לפי הסדר הכרונולוגי שבלוח השנה, שזה גם הסדר שמופיע בתורה, שזה מופיע בפרשתנו, כל פרק חף ג' בפרשת אמור, מוקדש למעשה לספר לנו מהם המועדים. אגב, יש פרק מקביל לזה, או יותר נכון פרשייה מקבילה לזה, בספר המדבר, בפרשת פנחס. גם אגב את הפריסה הרוחבית, הכרונולוגית של כל המועדות. כמובן שצריך תמיד לעשות ההשוואה, מה התחדש בפנחס שאין באמור, ולהפך. אז זה כבר אנדר אזך. אבל כל פרק חבקים נדבר על המועדות, והנה אנחנו רואים פה שהרמב״ם ביד החזקה הפך לגמרי את הסדר, מעניין המצוות הוא הולך לפי הסדר. אז מה הנחה את הרמב״ם ולעשות שינוי כל כך דרמטי בסדר המצוות, בסדר המועדים? כאילו לא לוח השנה מנחה אותו, וגם לא התורה, וגם לא הסדר שבו רבי יהודה הנשיא סידר את המסכתות. הוא אומר, אני רבו ישראל, לי יש סדר משלי. וראינו מקודם את הסדר בתוך דברי המגיד משנה. עכשיו הדבר המדהים פה, קדמתי ואמרתי שהעניין הזה הוא אות ומופת. אני לא בטוח שנצליח לרדת פה לגמרי או להקיף את כל הסוגיה, כי יש פה רבדים על גבי רבדים בעניין הזה. אבל זו סוגיה שהיא מצד אחד מדגימה את הגאונות של הרבי ולפצח פה את העניין הזה. זאת חידה שקשה מאוד להבין אותה. קשה מאוד להבין אותה. אבל הגאונות של הרבי פה זה לראות שהרמב״ם השאיר לנו מפתח איך לפצח את החידה הזאת.
לפני?
תכף נראה מהו. אבל לזהות שזה המפתח, ואיך זה פותח את המנעול קומבינציה הזה, זה נשגב משכל אנוש. זה פשוט לא יאומן. עכשיו, זה מעיד על הגאונות של הרבי, אבל מה זה אומר על הרמב״ם? הוא עשה שצריך להשאיר כאלה, שיש בדבריו כזה עומק עצום לא בהלכה כזו, הלכה אחרת, אלא בקוסמטיקה אפילו. בסדר, המפתחות, הרמזים. זה הרמב"ם. ממושד משה לא קם כמשה. זה פשוט בלתי נתפס. כן, גדולתו של הרמב"ם. אמרתי מקודם מההתחלה שיש גדולי ישראל שידעו את כל התורה כולה, אבל הרמב"ם משבילה זה משהו מיוחד. הבאתי כבר כמה פעמים את הדוגמאות האלה. על הצופנת פענח בעיקר, כן, הרוג הצ'ובר, או המשך, המשך חוכמה, כן, רב שמחה מאיר הכהן מדווינס, ואחרים, יהודי תימן, למה הרמב״ם? זה הפוסק, אין משהו אחר, אין שולחן ערוך, אין כלום, הרמב״ם אמר, ככה עושים, הרמב״ם. זה, אנחנו שומרים על הרמב״ם, אומרים, אוקיי, כן, הרמב״ם באמת, משהו, זה מן הכלל, אבל... הבעיה תמיד זה להבין, מתפוס בקצה הגלימה, בשולי הגלימה, להיות מסוגל לא רק בשכל, אלא גם בתחושה, להבין עם מה יש לך פה עסק, עם מה יש לך פה עסק שאתה לומד רמב"ם. לא יאומן. יש סיפור שאולי קצת מדגים את העניין הזה על רב זוסה מהניפולי, כן, שהיה צדיק עצום. אח של רבי אלמלך מליז'נס, מגדולי תלמידיו של המגיד ממזריץ', מגדולי החסידים שחיו אי פעם עלי אדמות. ופעם אחת הוא צדיק שילך כל הזמן בעולמות אחרים, משהו מיוחד. מי שרוצה קצת לראות באמת מגדולתו העצומה, יצא סדרה של ארבעה כרכים עבי קרס. שנקראת בשם צנטרות הזהב, שמספרת מההתחלה ועד הסוף את פרשת חייהם, מעשיהם ומורשתם של האחים הקדושים, רבי אלימלך מליז'נסק ורבי זושה מהניפולי. לפני שבועיים, ברוך השם, זכיתי לקנות את הכרך הרביעי, היה חסר לי כבר הרבה זמן, כמה שנים, ואני מחפש אותו, את הדבר שהוא לא יצא. ולפני שבועיים הייתי בחנות בבני ברק, ברוך השם, רכשתי את הכרך הרביעי. זה דברים שאני מאוד ממליץ לקרוא אותם, מכיוון שמי שקורא את הסדרה הזאת, הוא יוצא ממנה, אני אומר לכם באחריות, באחריות, יהודי אחר, ממה שהוא היה לפני שהוא קרא את הסדרה הזאת. הוא נהיה יהודי אחר. זה מסופר קודם כל בצורה נפלאה. דבר שני, זה רבוד והמון דברי תורה נפלאים, וגם בכל מיני מעשים כאלה שהם האפקט המצטבר של הכל ביחד, זה חיזוק גדול באמונה. חיזוק גדול באמונה. אז אני ממליץ. אין לי שום קשר עם הרב גרליץ, שהוא זה שכתב את הסדרה הזו. כן, לא עושה לו קידום מחירות, והספרים שם יחסית לספרי הקודש הם מאוד יקרים, אבל מה זה, הצעה הזאת היא לעומת חיי הנצח. אמן. אז זה מסופר שם פעם אחת על צנטרות הזהב. צנטרות הזהב זה מונח שמופיע בנבואת יחזקאל, סליחה, נבואת זכריה, על המנורות שיהיו בבית המקדש השלישי. יהיו שם כלים שנקראים בשם צנטרות זהב. וזה מופיע בזוג. אז כנגד הזוג הזה של צנטרות הזהב, הוא מדבר פה, קורא לאחים האלה, צנטרות הזהב. זאת אומרת, זה מה שמזין את השמן לתוך המנורה. צינוריות כאלה. זה צנטרות הזהב.
צנטורים.
מה?
צנטרות
הזהב. בטף. כן, כן. מפה מגיעה המילה צנטור. מהחוץ הזה, נכון?
צינור.
זה לא סתם צינור, זה צינור שמעביר משהו. כן, בדיוק. כן, כן. כן.
כל הכבוד.
כן, זה חידוש לשוני אמרת פה, דוד. בקיצור, פעם אחת אני קצת סותם הנושא, אבל זה חלק מהעניין. לא רק לומדים פה באופן תיאורטי. אחד מ... אני לא יודע אם הייתם עושה טוב או לא טוב, אבל כמו פתיחת מאמרים מוסגרים כאלה במהלך העניין, זה קצת אולי מפריע להתקדמות, אבל יש בזה דברים חשובים. אני אומר, אני בדיוק קורא עכשיו ספר שנפל לידי לפני די הרבה זמן, אבל איכשהו שכב אצלי בצד, אצלי כמה וכמה ספרים כאלה שקניתי, הם בצד, מחכים ליום שבו, איפה זה אני, הספר שנקרא בשם ברומו של עולם, הוא עוסק בכל הנושא של התפילה, אבל לא הלכות, אלא איך צריך להתפלל, איך יהודי צריך להתפלל. הוא אומר שם בהקדמה, הוא קיבל שם הסכמות מכל, מקיר לקיר, המחבר של הספר, ספר בין תקופתנו, כן, זה נכתב בפני 20 שנה. הוא אומר שם, הלכות התפילה, או תפילה בכלל, מחולקות בדרך כלל לשני חלקים. חלק אחד זה ההלכות שקשורות לתפילה. צריך להגיד לא עומר או בא עומר. היום או שבועות. ומה קרה אם ספרת? אבל שכחת, בלי ברכה, עם ברכה. אומרים תחנון, לא אומרים תחנון. נופלים, לא נופלים. אומרים זה או לא אומרים. יש הרבה הלכות, קשורות לתפילה. הוא אומר שם, ואדם יכול לדעת את כל ההלכות שקשורות לתפילה, מההתחלה ועד הסוף. זה לא להתפלל, לא לדעת איך להתפלל. יש משהו אחר שזה לא ההיבטים הטכניים, אלא איך מתפללים. מה אתה צריך לחשוב כשאתה מתפלל? הוא הקדיש לזה ספר שלם, זה נקרא ברומו של עולם. שם הוא ממש קודם כל, אתה מבין מה זה תפילה בכלל? מה זה אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אתה מתפלל? אתה מבין מה זה בכלל? בנאדם שמבין מה זה תפילה, מה התפילה שלך עכשיו נראית, נשמעת כנראה אחרת לגמרי. אני עוד רק בהתחלה. בפעם הבאה אני מקווה להיות צד יותר מתקדם אחרי זה. מה זה כל השמות הקדושים שמופיעים שם בתפילה? הוא צריך לכוון שם בכלל. הוא מוכיח שם לפי הרמב״ם, לפי הרמב״ם, לפי כל גדולי ישראל, שהתפילה זה מאמר ידוע של הרמב״ם, שזה כמו חוט השדרה, שזה מחזיק את הגוף. אם יש פגם בחוט השדרה, אז זה אדם מנוטרל. אז התפילה זה חוט השדרה, זה מחזיק עליו את כל הגוף. זה לא מתפלל כמו שצריך, או לעשות אחרי זה, זה, זה. למה אני אומר את העניין הזה? אני מכניס פה כל מיני סיפורים כאלה. זה חלק מהרוח של הדברים. אפשר ללמוד את הדברים בצורה טכנית, כמו שאפשר ללמוד הלכות של התפילה. אבל צריך את האקסייטמנט שמאחורי העניין. צריך קצת רגש. בלי זה, זה חסר טעם. כפשוטו, אין בזה טעם. נשאר קצת תלוש. אז זה אחר, אני פה קצת מזכיר מן הגורם, מן היקב, פה שם, בשביל, טוב, בקיצור, מה רציתי להגיד, הסיפור הזה, רבי זושה מהניפלו, שפעם אחת הוא התפלל מקירות ליבו לפני הקדוש ברוך הוא, שייתן לו לרגע קטן להרגיש את היראת שמיים שהייתה לרמב״ם. אז תפילתו נענתה, והוא התעלף על המקום, הוא התחיל לקפוץ ולרעוד ולהחליף, אוטוטו היו בטוחים שפרחה נשמתו, שהוא ממש, זהו, גמר. כן? זה בגלל שהוא ביקש שלרגע אחד קטן תיכנס בו יראת השמיים שהייתה לרמב״ם. והבזול שמעני פה לי, הוא בעצמו היה צדיק עצום, יראת שמיים שאין לתאר בכלל. אז שהוא נענה בתפילתו שלרגע אחד תיכנס לו יראת השמיים של הרמב״ם, זה מה שקרה. זה גם קצת אומר לנו זה, מי זה הרמב״ם. כן, אנחנו יכולים לדבר על הרמב״ם מפה ועד הירח, בלי לתפוס אפילו להחזיק בשולי הגלימה, כלום, סתם. כן, אבל אנחנו, שזה אנחנו לומדים, שקצת יתקדם עוד פעם, עוד איזה נדבר קטן ככל שיהיו, בלבד לא לעמוד במקום. אז רואים פה ברמב״ם איזושהי תעוזה, אמן, תעוזה יוצאת מגדר הרגיל, לבוא לקחת זה מניין המצוות, לשנות. מהסדר שבתורה, מהסדר של רבי יהודה הנשיא, והוא יודע שאנחנו נשאל למה, והוא לא נותן תשובה, אבל הוא כן נותן, הוא משאיר לנו מפתח. ידוע שלפני כל סדר של הרמב״ם הוא מקדים בפסוק אחד קצר. לפני שמתחיל הסדר, מתחיל בפסוק. הפסוק הזה, זה תמיד צריך שאר רוח גדול מאוד, בשביל לדון בשאלה ולענות, למה הרמב״ם בחר דווקא בפסוק הזה כדי לפתוח סדר מסוים. מה בחר הרמב״ם לפתוח את סדר זמנים? הוא בחר בפסוק מתהילים קוף יוטט, נחלתי עדבותיך לעולם כי ששון ליבי המה. מה? עדבותיך. עין ד' ו' ת' י' ח'. לא, עדבותיך. צריך לדעת ש... בקוף י' ת', שכתוב חולם מלא, זה קוראים את זה ו', לא כאות ניקוד. לא עדותיך, לעדבותיך. איך צריך לקרוא את זה? אם כתוב עין ד' עם חולם חסר, זה עדותיך. כן. אם כתוב בו, זה עדותיך. ואגב, זה רק בקוף י' ת'.
רק
בקוף י' ת'.
זה הפרק הכי ארוך
לכולנו. זה פרק השמיניות. פרק השמיניות. כל אות מופיע שם 8 פעמים, וזה דברים שמסתתרים שם בתוך הפרק הזה. זה לא סתם, למשל, כשעושים אזכרה לנפטר, אז הם פותחים שם של אותיות הנשמה, אותיות השם, וכל אותיות של קוף י"ט. כן, הקטעים של קוף י"ט. אז בקוף י"ט, האמת היא שאני חייב להגיד שמשך הרבה זמן לא ידעתי את העניין הזה, עד שפעם אחת הייתי באזכרה, ביום הזיכרון לגיסי, השם ייקום דמו, אח של שושנה, לפני הרבה שנים, ראיתי שהחזן הצבאי אומר שם עדבותיך. לא רוצה להפריע לו באמצע, אתה אמר, תגיד, אתה לא טעית פה במשהו? אומר לי, לא. ככה תעיין, תראה, ככה צריך לקרוא את זה. ואז עיינתי, ראיתי, אכן כך. אז הפסוק הוא, נחלתי עדבותיך לעולם כי ששון ליבי המה. עכשיו, ברור שכשהרמב״ם בוחר להשאיר פסוק כזה בתור כותרת, לבחור, כן, הוא מכניס שם הפסוק כזה בתור הכותרת של כל סדר זמנים, זה ברור שזה הקדמה ופתיחה ותמצית וצופן לכל מה שאתה הולך לראות עכשיו בהמשך, כל ההלכות שבספר. אבל פה, לא רק שלא ברור למה הרמב״ם בחר דווקא בפסוק הזה, אלא שפה נראה שהפסוק הזה הוא אנטיתזה לתוכן של סדר זמנים. נחלתי את דבותיך לעולם. לעולם זה צריך להיות פסוק שמתאים על דברים שהם בתוקף כל הזמן. עניינים יומיומיים. למשל, היה מתאים שזה יהיה פתיח לספר האהבה של הרמב״ם. דבר שם על מצוות קריאת שמע, תפילה, זה עושים כל הזמן. אני יכול לדבר על נחלתי את דבותיך לעולם. אז זה כל הזמן. אבל אם יש דברים שהם בפרקי זמן מאוד מסוימים, ובאחרים לא, ברוב השנה זה לא, אז למה הוא אומר שמה לעולם? למה הוא בחר דווקא בפסוק הזה? זאת אומרת, בעניין של נחלתי את דבותיך לעולם, יש איזושהי הדגשה של תמידיות, שמשהו שכל מתרחש כל הזמן, לעולם, וזה בדיוק הפוך. מכל המצוות שיש בסדר הזמנים, שזה בזמנים ידועים, כמו שהספר נקרא, סדר זמנים. אגב, גם זה צריך לשאול. רבי יהודה הנשיא קרא לסדר שלו סדר מועד, שבו יש את כל המסכתות שמדברות על החגים. פסחים, סוכה, ראש השנה, יומה, זה הכל נקרא סדר מועד. הרמב״ם קרא לזה סדר זמנים. למה הוא שינה? גם פה הוא שינה. למה הוא שינה? למה מתאים לו לקרוא לזה סדר מועד? נחמה, יפה מאוד, בדיוק סדר של... כולל את כל המועדים. רבי יהודה הנשיא קורא לזה סדר מועד, של הרמב״ם זה לא טוב? למה הוא שינה לסדר זמנים? זה גם שאלה. ויתרה מזאת, שהרמב״ם בעצמו מדגיש זה לא בהקדמה לסדר זמן, אלא בהקדמה שלו עצמו לכל היד החזקה. הוא אומר שם כך, הוא אומר שם שהחילוק בין ספר האהבה לספר הזמנים, הוא אומר כך, בספר האהבה הכלול בו כל המצוות שהן תדירות, שנצטבנו בהם כדי לאהוב המקום ולזוכרו תמיד, כגון קריאת שמע ותפילה ותפילין וברכת כהנים ומילה, גם ברית מילה היא שם. למה? גם מילה בכלל, לפי שהוא אות בבשרנו, להזכיר תמיד בשעה שאין שם לא תפילין ולא ציצית, חולה. כן, ידוע שפעם אחת דוד המלך, כן, התרגש מאוד מזה שהוא היה במקום שלא היה לו שום מצווה. אז פתאום הוא נזכר שיש לו מילה, הוא אמר, או, נרגע. כל רגע שמאדם הולך שהוא מהול, כן, מצוות מילה. ולגבי סדר הזמנים הוא כתב, הכלול בו כל המצוות שהן בזמנים ידועים. כלומר, לא כל הזמן. איך מתאים פה הפסוק הזה, נחלתי עדבותיך לעולם כי ששון מבי המה. אז אפשר היה להגיד שבגלל הסייפה, כי ששון מבי המה, אולי זה עניינים של המועדים ששם המצווה, להיות בשמחה וכו'. אבל הרמב״ם עצמו שם כותב שזה לא שייך וכו'. בקיצור, מי שחשב על איזשהו תירוץ כזה, לא נתעכב על זה כרגע, אבל הרבי מוכיח פה מכיוונים שונים שזה לא עומד במבחן המציאות.
מה זה אומר
נחלתי? נחלתי מלשון נחלה. נחלה, נכון? להתנחל.
כאילו זה שלו?
כן, אבל שלו בצורה נדלנית. אבל להתנחל באיזה יישוב, באיזה מקום, באיזה נקודה גיאוגרפית. להקים התנחלות. כן? Settlement.
אבל זה אומר שזה לא עוזב אותו?
מה?
זה אומר שזה לא עוזב אותו? מי שנוחל, זה אומר שזה לא עוזב אותו הדבר הזה?
בדיוק. כן. זה לא עוזב אותו. הוא, מה שנקרא, מתנחל. בדיוק שההתנחלות היום זה משמש דבר שאתה נכנס, זה לא יוצא משם. זה ההתנחלויות.
זה אותו...
תוקע יתד ולא עוזב. לא משנה מה.
זה אותה
משמעות
של נחלתי ולעולם, זה לא עוזב אותו.
זה כאילו הדגשה כפולה. גם התנחלתי וגם לעולם. שזה הכי תמידי, הכי יציב, הכי שריר וקיים שיכול להיות כל הזמן. בעוד שלמעשה התוכן של סדר הזמנים, של ספר הזמנים של הרמב"ם, הוא בדיוק הפוך. לוקח את כל הזמנים האלה שהרמב"ם מצרף את זה ביחד, בכל השנה כולה, כמה יוצא לך? חודש. כל ביחד.
כל המצוות הוא נוחל תמיד גם כן.
כן, אבל לא את המצוות של סדר הזמנים. ספר הזמנים זה רק בחגים. זה לא תמיד, אין פה שום תמידיות. לכן, עוד פעם, השאלה, אני שאלת היא כאמור, זאת אומרת, יש פה כמה וכמה שאלות בעניין הזה, אבל מה רצה הרמב״ם לרמוז לנו? שהוא הכניס שם את הפסוק הזה בתור הפתיח של סדר הזמנים. וכמו שהזכרנו מקודם, הפסוק הזה הוא המפתח לכל החידות פה. הוא למעשה הקוד שמאפשר לפצח את כל החידות שאמרנו מקודם, על כל התמיהות כאן ששאלנו על הרמב״ם, למה הוא הכניס פה את כל השינויים האלה. והאמת, שהתשובה פה היא באמת נפלאה ביותר. זה להבין את זה, צריך לפלפל קצת במשמעותו של הזמן, או של מצווה מסוימת שקשורה לזמן. יש למעשה שתי אפשרויות לומר. מה למעשה החיוב של בן אדם? מגיע חג הפסח. היה עד עכשיו, לא מזמן, נכון? היה פסח. עוד מעט בעזרת השם, הגיע חג השבועות. עכשיו אנחנו נמצאים בעיצומן של יומי ספירת העומר. היום אגב, תפארת שבתפארת. מתאים מאוד למה שאנחנו לומדים כאן. תפארת שבתפארת, אין ספק בכלל. כן. ואני חושב שמגיע חג מסוים, מהחג הפסח. אז אפשר להגיד כך, הגיע חג הפסח, והחג הזה הוא חג שיש לו קדושה מיוחדת. הבן אדם היהודי מגיע לזמן הזה, אז הוא מקבל עליו מחויבויות שונות שקשורות לזמן הזה, כי הוא הגיע לפסח. פה אפשר להגיד את זה באופן אחר. בשמיעה הראשונה זה ישמע אותו דבר, אולי, אבל זה שונה לגמרי. אפשר לומר שלאדם היהודי יש חובה לחגוג את חג הפסח. החובה הזאת היא תלויה ועומדת עליו. היום הוא לא יכול לקיים את פסח, כי זה לא הזמן. גם מחר לא, מחרתיים לא. אז הוא מחכה, מגיע הזמן של פסח, או, אז החובה התיאורטית הזאת של לעשות את חג הפסח הופכת להיות למעשית, ואז יש לו חובה לאכול מצה. ואסור לו לאכול חמץ. שתי גרסאות. האם החובה לאכול מצה ולא לאכול חמץ קשורה להגדרה של פסח כחג, או שזה מחויבות על האדם, אבל היא מחויבות שהיא פנדינג, היא תלויה עד שהגיע הזמן שבו המחויבות הזאת דורשת לממש אותה. במילים אחרות, כשאתה מדבר על מצווה שהיא תלויה בזמן, אפשר לדבר על החלות של המצווה על הזמן, ועל החלות של המצווה על האדם, כדי לקיים אותה באותו זמן. אפשר לומר, ופה כבר אפשר קצת להסיר חלק גדול מהתעלומה פה, מהעניין הזה, זה שאם אנחנו שמים את הדגש על הקדושה של הזמן, אז מתאים לסדר את כל המועדים לפי לוח השנה, שזה מה שעושה התורה. זה מה שעשה רבי יהודה הנשיא, בסידור המסכתאות. אבל אם אתה משנה את הפרספקטיבה, הוא אומר, אני לא בא לתאר פה מה קורה לאורך לוח השנה היהודי, אני רוצה לדבר עליך, האדם היהודי, מה המחויבויות שלך? החיוב על הגברה, לא על הזמן. אז לאור השיקול הזה, הסדר של הרמב״ם מתאים באופן מופלא ביותר, וזאת הסיבה למה הרמב״ם עשה את השינוי. וזה גם מסביר עכשיו את הכל, גם למה הוא שינה את השמות, והכל מוסבר על ידי העיקרון הזה, וזה גם מסביר נפלא למה הרמב״ם בחר דווקא בפסוק הזה. נחלתי את בבותיך עולם כי שון לי בימה, כי פה הוא נותן לנו את הרמז לכל השינויים שהוא עשה. כלומר, עוד פעם נחזור על העניין הזה, כי זה למעשה המפתח, תרתי משמע, לכל העניין הזה. אתה יכול לדבר על חג, על מצווה שקשורה למועד מסוים, מהצד של הזמן או מהצד של האדם? מהצד של הזמן או מהצד של הגברה? אם אתה מדבר מהצד של הזמן, אז יש לך חלון זמן שזז לאורך לוח השנה. היום, מה זה? יום חול? אוקיי, יש לי את המחויבויות של יום חול. הגיע שבת? עכשיו אני בשבת. נמשיך, זז הלאה. הגיע שבועות? יופי. אני עכשיו נמצא בשבועות. אתה נוסע לאורך חלון זמן שחולף על פני הזמנים השונים, וכשמתעורר לו איזה חג כזה או אחר, אז אתה יודע מה צריך לעשות. פרספקטיבה אחרת לגמרי. זאת אומרת, אני לא מסתכל על לוח השנה, אני מסתכל על האדם. אתה קם בבוקר, יש לך מצווה לזכור את יציאת מצרים, נכון? אנחנו צריכים לזכור את יציאת מצרים פעמיים ביום. זה קריאת שמע של שחרית, קריאת שמע של ערבית. מאיפה נובעת המצווה הזאת של זכירת יציאת מצרים? מהסיפור יציאת מצרים שעשית בפסח. בליל הסדר. אתה סיפרת ביציאת מצרים בליל הסדר, בהרחבה, כל אותו הלילה, וזה נתן לך את השוונג להיות מסוגל לזכור את יציאת מצרים פעמיים כל יום. זאת אומרת, כל יום שאתה קם בבוקר ואומר קריאת שמע בבית כנסת, או לפני שאתה הולך לישון, או בתפילת ערבית, מאיפה זה יונק את הכוח שלו? מפסח. אז אם ככה, פסח נגמר באיזשהו מקום? מתחיל ביום אחד ונגמר ביום אחר? מתחיל בתתווה ונגמר בחפה אלף? מה פתאום? פסח ממשיך כל השנה. לא פסח כחג, אלא הפסח ממחת ההשלכה שלו עליך. אתה, הגברה, אתה מרגיש את פסח כל היום. כל יום, כל היום. דוגמה נוספת, שבת. שבת לכאורה היא יום אחד בשבוע. אתה נמצא ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, אתה לא בשבת. אז אם אתה סורק בבחינת חלון הזמן את שבעת ימי השבוע, ראשון, יום של חול, שני, גם יום של חול, סתם יום של חול. יש שבת, יש שבת, יופי, שבס קוידס, צריך להתעורר. אבל זה לא ככה. ראשון בשבת, שני בשבת. כן. יום ראשון בשבת, לא, ראשון בשבת. כן. ראשון בשבת, שני בשבת. כל הימים אתה עושה הכנות לשבת. אתה יכול להגיד שאתה יודע משבת רק בשבת עצמה? אתה מתעסק עם שבת 365 ימים בשנה. שבת זה המצווה התמידית ביותר שיכולה להיות. למרות שהיא חלה רק יום אחד בשבוע. למה? מבחינת הגברה, לא מבחינת הזמן. אם אתה מסתכל על הזמן, אז זה באמת יום אחד בשבוע. אם אתה מסתכל מבחינתך, אתה, הגברה, בן אדם היהודי, אתה חי עם השבת כל רגע. היית בהמה יפה, אתה מקדיש אותה לשבת. אתה עושה את כל ההכנות לשבת, ממוצאי שבת, אתה כבר מכין את השבת הבא, דיברנו על זה, באחת השיחות הקודמות. זה העניין של לשמור את השבת כל ששת ימי המעשה. אז אם ככה, אתה חי עם השבת לעולם. נחלתי את אדבותיך לעולם. כי ששון ליביהם. מה אתה אומר פה הרמב״ם? על פי ההסבר של הרבי, שמתחבר ובבת אחת מפרק פה את כל השאלות. אם אתה בודק את הדברים מבחינה כרונולוגית, אז באמת, הסדר של התורה, ודאי שלא צריך להגיד, הוא הגיוני ומובן. למה? מכיוון שהתורה אומרת, אין, מועדי השם, שתקראו אותם במועדם. הנה רשימה כרונולוגית של המועדים. אז איך אתה סופר את המועדים? לפי לוח השנה היהודי. זה סדר כרונולוגי. אבל מה זה היד החזקה, אומר הרמב״ם? הרמב״ם זה לא ספר שצריך לספק איזושהי כרונולוגיה. יד החזקה זה ספר הלכות לאדם היהודי. אומר הרמב״ם, אתה צריך להבין פה דבר אחד. פסח זה חג שאתה חי איתו כל השנה. סוכות אותו דבר, שבועות אותו דבר, שבת אותו דבר. מה חשבת? שהמועדים האלה מתחיל פסח, נגמר פסח, ואתה שוכח מפסח עד הפסח הבא? מה פתאום? בדיוק כמו שאתה לא שוכח משבת בימים ראשון עד שישי, אתה לא שוכח מפסח בכל שער השנה, כמו שאתה לא שוכח מסוכות. נגמר סוכות, נגמר חג הסוכות, זהו. אתה מי פה חיים סוכות, עד הסוכות הבא. איך אנחנו רואים את זה? מה בחר הרמב״ם לסיים את הלכות סוכה ולולב, הלכות לולב? מה בחר הרמב״ם לסיים שם את ההלכות של היד החזקה של לולב? וחשיבותה העצומה של השמחה בעת קיום מצוות. אומר שם הרמב״ם, באופן שלא קשור בכלל לעניין לולב. ואף על פי כן בחר הרמב״ם לסיים את הלכות לולב, שזה למעשה הסיפה של כל הלכות חג הסוכות, בהדגשת חשיבותה העצומה של מצוות השמחה בעת ביצוע כל מצווה שהיא, לאו דווקא מצוות סוכה או לולב או מה שלא יהיה שקשור לסוכות. נכון! שהמעיין הנובע שממנו אתה שואב את השמחה, זה חג הסוכות שעליו נאמר והיית אך שמח. אבל זה, החיוב הזה נגמר, ברגע שנגמר חג הסוכות, מה פתאום? חג הסוכות זה מעיין שממנו אתה שואב מלוא חופניים של שמחה, שאחרי אתה צריך ליישם את השמחה הזאת, גם כשמניח תפילין למחרת בבוקר, גם כשמתעטף בציצית, גם כשנותן צדקה, גם כשאתה שומע תקיעת שופר, וגם כשאתה אוכל מצה. אני חושב שאתה צריך לשמוח כשאתה עושה את כל המצוות האלה, מסוכות. אז אם ככה ההשפעה של חג הסוכות בהיבט הזה פגה אחרי שנגמר חג הסוכות, מה פתאום? היא שרירה קיימת ועומדת בתוקפה כל יום מ-365 ימים של השנה. למה? כי כאן מדובר על החיוב על הגברה, לא על הכרונולוגיה. ולמעשה עומד פה בשורש העניין. אני בכוונה פה מבחינת הסדר, הרשיתי לעצמי לקפוץ לכמה דברים שהרבי אומר אותם יותר מאוחר, אבל שמה אולי תקצר לנו השעה, או תקצר רוחנו, ואז נשיים קצת קודם, אז לפחות שהעיקרון הבסיסי ישב טוב, שאמרנו אותו. אז זה לא... עונה כל כך פשוט על כל השאלות, למשל העניין של קידוש החודש וכו', אבל זה כן עונה פה על השאלות העיקריות. זאת אומרת, מה למעשה הרמב"ם רוצה להגיד כאן? הוא אומר, חבר'ה, אני ביד החזקה מאמץ מערכת שיקולים אחרת. אני פה בא להגיד מה הבן אדם היהודי צריך להרגיש כל יום ויום בשנה. אותי זה לא מעניין שפסח מתחיל בזמן מסוים ונגמר ביום אחר. זה טכני. אני רוצה ללמד אתכם, אומר הרמב״ם, איך לחיות עם לוח השנה היהודי כל יום. לא רק באופן טכני, חג כזה או אחר. זה למעשה מה שאומר פה הרמב״ם. ולכן, מה שהרמב״ם מסדר פה, זה לא את המועדים לפי הסדר שלהם, אלא לפי התוכן. של כל אחד ואחד מהמועדים האלה וההשפעה שלהם על הגברה. אז ברור שגם הרמב״ם יתחיל קודם כל בהלכות שבת, מכיוון שהלכות שבת משפיעות על האדם גם מבחינת החומרה שלהם, כמו שאמר המגיד משנה, כמו שציטטנו מקודם, הן החמורות ביותר ומשפיעות על האדם בכל יום ויום. ומה שדומה להלכות שבת זה הלכות שביתת העשור, וכאן עכשיו ברור למה הרמב״ם לא קרא לזה יום הכיפורים. הרמב״ם לא, יום הכיפורים זה התכונה הסגולית של היום הזה. אבל מה המחויבויות של הגברה? לשבות בו. לכן הרמב״ם לא קרא לזה שביתת העשור, הוא לא קרא לזה יום הכיפורים, הוא קרא לזה הלכות שביתת העשור. המחויבות על הגברה, הבן אדם, של לשבות בו. שביתה מיוחדת, לא רק כמו בשבת, אלא גם ועיניתם את נפשתכם, גם לצום, להתענות, חמשת העינויים. אז זה מה שמאפיין את היום המסוים הזה שנקרא יום הכיפורים, אם אתה מסתכל מבחינת המחויבויות שיש על האיש, על האיש היהודי, זה לשבות ביום העשירי, ולהתענות בו. לכן היום המתאים ביותר לעניין הזה, זה הלכות שביתת העשור, לא יום הכיפורים. אותו דבר לכן, ממשיך אחרי זה הרמב״ם בהלכות כלליות שתקפות לכל שלושת הרגלים, כולל גם ראש השנה. למה? כיוון שאומר הרמב״ם, אתה קודם כל צריך להבין שמגיע איזשהו חג, מה אתה צריך לעשות? מה מותר לך ומה אסור לך לעשות? יש הלכות שמשותפות לראש השנה, פסח, שבועות וסוכות, יש מכנה משותף רחב מאוד, מעצם ההגדרה של הימים האלה כימים טובים. אז מה שהביא רבי יהודה הנשיא בסוף כמסכת ביצה, מביא הרמב״ם בהתחלה, אומר קודם כל בוא נפתח במכנה המשותף הרחב ביותר של כל המועדים האלה. וכך גם לגבי כל שאר הדברים, ולכן מדגיש ואומר ורומז לנו הרמב״ם לגבי סדר המיוחד הזה, למה בחרתי ככה אומר הרמב״ם? השארתי לכם רמז. כי כתוב, נחלתי את זבותיך לעולם, כי ששון ליבי המה. כי בפסוק הזה מודגש, באופן נפלא ביותר, היסוד הפנימי, של כל החובות של האדם היהודי במועדים שהם כביכול זמניים, אבל הם לא. זאת אומרת, כאשר אתה שומע על חג שיש לו התחלה ויש לו סוף, אתה יכול לחשוב בטעות שבאמת החג הזה מוגבל לזמנים שבהם הוא חל. נגמר החג, נגמר, זהו. אוי, פסח, נגמר, זהו. אמר רבו, לא. זה לא נכון. זה נכון בהסתכלות של לוח השנה. זה לא נכון בהסתכלות של האדם היהודי. האדם היהודי מחובר לכל המועדים, כל אחד ואחד מהם, באספקט המיוחד שלו, בכל השנה כולה. ולכן, הפסוק הזה, נחלתי את דבותיך לעולם, המועדים האלה זה כמו נחלה. משהו אדם מתנחל בו ולא זז ממנו. עם תוספת הדגשה, לעולם, לא סתם נחלה, לעולם. זה כאילו סמל התמידיות. בגלל שתבין שזה לא שום דבר זמני פה.
מה אתה לוקח משיטת הרסור בכל יום ויום?
את העניין של הצורך לחזור בתשובה. לבקש כפרה מהקדוש ברוך הוא כל יום ויום. אדם נידון כל יום. כל יום יש לך יום כיפור קטן. כשעוברים על כל המועדים, אתה רואה שכל אחד ואחד מהם תקף לכל יום. יש בכל יום היבטים מסוימים של ראש השנה, כל מעשיך בספר נכתבי, ואתה עומד למשפט, להפך מעשיך ראש השנה, יש משנה שאומרת שהבן אדם נדון בכל יום. פה הקשר בין ראש השנה לכל יום הוא הכי פשוט שיכול. יום הכיפור הוא מעניין של חזרה בתשובה וכפרה. חג הסוכות, אתה לוקח